שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ע"ז מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. בדף הקודם דיברנו על איך קונים ספינה, דיברנו על משיכה בספינה, על מסירה בספינה, ותוך כדי הדברים הזכרנו ברייתא שבה כולם הסכימו לגבי ספינה שזה במשיכה, והיה מחלוקת לגבי אותיות. והיום הנושא שלנו זה התמקדות באותיות. מה זה קניין של אותיות? הכוונה היא לקנות שטר. כלומר, אתה חייב לי כסף, לי יש שטר, ולי אין כוח להתעסק עם זה, או שאני מפחד ממך, אז אני מוכר את השטר חוב שיש לי, שאתה חייב לי כסף, לחברת גבייה. ואיתם כנראה לא תרצה להסתמך, ואתה תשלם להם, או שלהם יש יותר סבלנות, אני מוכר את זה להם, הם נותנים לי כסף, מן הסתם לא הסכום המלא של החוב, אלא קצת פחות, ככה הם מרוויחים, והם יגבו ממך את החוב. איך אני מוכר להם את השטר חוב? אז זה בדיוק הנושא שלנו, איך מוכרים שטר. מה הבעיה? הרי זה חתיכת דף, זה מטלטלין, אז מוכרים את זה במשיכה או בהגבה? למה לא? כי ברור שפה אני לא מוכר לך את החתיכת דף. הגמרא קוראת לזה וכי לצור על פי צלוחיתו הוא צריך. מה, הוא צריך דף בשביל לחסות איזה צלוחית? ברור שמה שהוא קונה זה לא את הדף, אלא את מה שכתוב בדף. כלומר, את התוכן של השטר. אז איך מוכרים תוכן של שטר? אז האם מספיק מסירה, כאילו זה היה מטלטלין, או שצריך מסירה פלוס שטר נוסף. שטר על השטר. שטר שאומר שאני מוכר את השטר. אז ראינו בזה שתי ברייתות בדף הקודם. תנא קמא מול רבי נתן, תנא קמא אמר מסירה ורבי נתן אמר מסירה פלוס שטר, ועוד ברייתה של רבי מול רבנן, רבי אמר מסירה ורבנן אמרו מסירה פלוס שטר, ואמרנו שתנא קמא זה בעצם רבי, אז יוצא שרבי אומר מסירה, ורבי נתן ורבנן אומרים מסירה פלוס שטר. והיום נראה מה הדעות באמוראים. אז דבר ראשון נראה את רב פאפה. רב פאפה אומר, הלכה היא כמו רבי נתן, שצריך מסירה פלוס שטר, והוא גם אומר מה צריך לכתוב באותו שטר. צריך לכתוב שאני מוכר לקונה את השטר, אותו ואת כל השיעבודים שלו. אז זה דעת רב פאפה שהוא פוסק שצריך שטר נוסף. רב אשי חולק עליו ואומר שלא צריך שטר נוסף. ורב אשי מביא שתי סברות. סברה ראשונה הוא מביא כשהוא חולק על רב פאפה בפני רב כהנה, וסברה שנייה הוא מביא כשהוא מחזק את דברי המאמר שלא צריך שטר. הסברה הראשונה של רב אשי לגבי הצורך של השטר, והסברה השנייה של רב אשי לגבי התועלת של השטר. כלומר, בהתחלה רב אשי אומר לרב כהנה, למה צריך שטר? הרי ברור שאם אני מוסר למישהו אחר את השטר, לא התכוונתי לתת לו את הדף. וכי לצור על פי צלוחיתו הוא צריך? ברור שלא. אלא למה נתתי לו? בשביל למכור לו את התוכן. ורב כהנה אמר לרב אשי, לא נכון. אם לא כתבנו שטר נוסף, אז באמת מכרתי לו את חתיכת הדף. אז זו סברה ראשונה של רב אשי, שלא צריך, ברור שהתכוונתי לתוכן. אחרי זה הגמרא מביאה את המאמר. המאמר מסכים עם רב אשי שפסק מורבי שלא צריך שטר נוסף, מספיק מסירה, אבל המאמר אמר את זה מגמרא. כלומר, כך הוא קיבל במסורת. ורב אשי אומר לו, יש גם סברה. הפעם הסברה של רב אשי היא לא לגבי זה שלא צריך, אלא אפילו יותר מזה. השטר בכלל לא מועיל. שטר, שזה מילי, לא יכול לקנות שטר אחר. מילי לא קונה מילי. כלומר, מילים לא קונות מילים. בשביל לקנות מילים צריך מסירה, שזה מעשה. ומילים לא יועילו כלום. על זה הגמרא מקשה, ולא, אנחנו בשורה החמישית בע"ז עמוד א', הגמרא עכשיו תביא מקרה שבו אנחנו כן קונים שטר, על ידי משהו שלכאורה הוא אפילו יותר גרוע ממילים. מה המקרה הזה? אנחנו נדלג עכשיו על השבע שורות עד סוף העמוד, נחזור אליהם עוד רגע, ונראה את השורה הראשונה בע"ז עמוד ב'. רב חייא בר אבין אומר בשם רב הונא, שאפשר לקנות שטר אגב קרקע. קניין אגב, זה אומר שאם אני מוכר לך קרקע, אני יכול להקנות לך גם מטלטלין אגב הקרקע. אז אומר רב הונא, אותו דבר עם שטר, אני מוכר לך קרקע, ואני יכול להקנות לך את השטר מחירה של אותה קרקע אגב הקרקע. כלומר, אם אני רציתי למכור את הקרקע שלי, אז הלכתי לסופר שיכתוב לי שטר מחירה, אפילו שעוד לא מצאתי קונה. אחר כך מצאתי קונה, אמרתי לו לקנות את הקרקע על ידי קניין חזקה, והתכוונתי שברגע שהוא יחזיק בקרקע, הקרקע תהיה שלו, וגם השטר יקנה לו, לא משנה איפה השטר. כלומר, גם בלי שהוא ירים את השטר. אז הנה יוצא שהוא קונה קרקע, והוא קונה אגב זה גם שטר. הגמרא מבינה בהווה אמינא, שאם הוא יכול לקנות שטר בלי שהוא עשה בשטר שום מעשה, כי הרי מה הוא עשה? הוא קנה קרקע, הוא לא קנה שטר, אז בטח שאפשר לקנות שטר על ידי שטר. בשטר על ידי שטר, לפחות הוא כתב שטר. כשהוא קונה שטר אגב קרקע, הוא לא עשה כלום. אז הנה אתה רואה שאפשר לקנות קרקע על ידי כלום, אגב קרקע. כל שכן שאפשר לקנות שטר על ידי שטר. דוחה הגמרא, מה פתאום? שם הוא לא קונה את זה על ידי כלום. קניין אגב זה אומר שכשהוא מחזיק בקרקע, זה כאילו שהוא גם מחזיק בשטר עצמו, אז יש פה בעצם מעשה. לכן שמה אפשר לקנות שטר על ידי קניין אגב של הקרקע. אבל שטר זה מילי, ומילי באמת לא קונים מילי. קניין אגב כן קונה מילי. והראיה שקניין אגב זה קניין מאוד חזק, שבקניין אגב אפשר אפילו לקנות כסף, ואפילו בקניין סודר אי אפשר לקנות כסף. איפה ראינו שבקניין אגב קונים כסף? יש סיפור לגבי זה, שלרב פאפה היו 12,000 זוזים עובדים אצל בית חוזאי, כנראה שהם היו חייבים לו כסף, והוא רוצה שהם ישלחו לו את הכסף, והם לא רצו לשלוח עם שליח, כי הם פחדו שאם יקרה משהו לכסף בדרך, הם יהיו אחראים על זה. אז הוא אמר, אז אני אקנה את הכסף לשליח. אז הוא שלח את רב שמואל בר אחא, והוא הקנה את הכסף. איך הוא הקנה לו את הכסף? הרי הכסף נמצא אצל בית חוזאי, שזה רחוק. הוא הקנה לרב שמואל את המפתן הדלת של הבית שלו, כלומר איזשהו קרקע, ואגב, הקרקע הזה הוא הקנה את הכסף בכל מקום שהוא. אז הנה אנחנו רואים שקניין אגב קרקע קונה אפילו כסף. אז מכאן ראיה שזה קניין חזק, ולכן זה גם קונה שטר. אבל אתה לא יכול להביא מכאן ראיה שגם שטר יקנה שטר. זה בעצם התשובה של הגמרא בשביל לחזק את דברי רב אשי, שמילי לא קונה מילי, כלומר ששטר לא קונה שטר, והרשב"ם אגב גם ככה פוסק שבאמת כשמוכרים שטר לא צריך עוד שטר, מספיק מסירה של השטר. לסיכום ביניים, ראינו מחלוקת המוראים איך לפסוק, האם צריך עוד שטר נוסף בשביל לקנות שטר או שלא צריך. רב אשי אמר שלא צריך, והוא אמר גם אין צורך וגם אין תועלת, כי מילי לא קונה מילי. הקשינו עליו מזה שאפשר לקנות שטר אגב קרקע, ואמרנו מה זה קשור, שטר אגב קרקע זה נחשב כמו מעשה, אבל שטר עדיין לא קונה שטר. אז בזה בעצם סיימנו את הסוגיה, אבל נלך קצת אחורה להשלים את מה שדילגנו. מה שדילגנו 7 שורות לפני סוף עין זין עמוד א', היה כמה סוגי יחסים בין השטר לבין הקניין. מה שאנחנו כבר קראנו זה הסוג השלישי, שזה רב חייא בר אבין אמר בשם רב 2 שורות לפני סוף העמוד, אבל עכשיו נראה את שני הסוגים הראשונים, שזה אמר רבא בר יצחק בשם רב. הוא אמר, אם אני רוצה למכור לך שדה, ואמרתי לשליחים שיקנו בשבילך את השדה בקניין סודר, וגם יכתבו לך שטר ויביאו לך. אז ברגע שהם קנו את השדה בקניין סודר, השדה כבר שלך. אני כבר לא יכול להתחרט. אבל לגבי השטר, השטר הזה הוא רק שטר ראיה, והוא מנותק מהקניין עצמו, והוא לא הפך להיות שלך, כי לא התכוונתי שיהיה שלך, בניגוד למקרה שדיברנו עליו מקודם, ולכן רק כשהם יביאו לך את השטר, רק אז קנית את השטר. עד אז אני עדיין יכול להתחרט ולומר להם, אל תתנו לו שטר, אני רוצה שהמחירה הזאת תהיה בלי שטר. תוספות מדבר מה יוצא לי מזה, למה זה טוב לי שזה יהיה בלי שטר. זה סוג ראשון. סוג שני שנותן לי למוכר יותר כוח, זה שאמרתי להם תקנו לו את השדה על מנת שתכתבו לו שטר. פה קישרתי בין הקניין לבין השטר, אבל תליתי את הקניין בשטר ולא להפך, לכן רק כשהם יביאו לך את השטר, רק אז גם השדה תהיה שלך. ועד אז אני יכול להתחרט. אז בעצם ראינו שלושה סוגים. סוג אחד זה שיש נתק. השדה מיד שלך, השטר יהיה שלך רק כשזה יגיע אליך. סוג שני לצד אחד זה ששני הדברים יקרו רק כשזה יגיע אליך. והסוג השלישי, שזה רב חייא בר אבין אמר בשם רבונה, שעם זה התחלנו, זה ההפך. ששני הדברים קורים מיד, שאני אומר לך תחזיק בשדה, ואוטומטית גם השטר נקנה אגב השדה, כי ככה התכוונתי, וגם שם מדובר בשטר מחר, לא בשטר ראיה. ככה משמע ברשב"ם, אבל לא ניכנס לזה. ובזה סיימנו את עיקר הסוגיה להיום. עכשיו אנחנו 3 שורות לפני המשנה בעמוד ב', יש פה איזה סגירת מעגל עם המשנה. במשנה אמרנו שלא מוכרים עם הספינה את העבדים, ולא את המרצופים ולא את האנטיקי, אז הגמרא רק מסבירה מה זה אנטיקי, אז מרצופים זה שקי הסחורה, ואנטיקי זה הסחורה עצמה. והגענו למשנה בעמוד ב'. המשנה הזאת מחזירה אותנו לנושא העיקרי של הפרק הזה והפרק הקודם. אדם מוכר משהו ולא פירש בדיוק מה הוא מוכר, אז אנחנו מנסים להחליט מה הייתה דעתו למכור ומה לא. אז המשנה מדברת על שני מקרים. אדם שמוכר קרון, הוא לא מכר את הפרדות שמושכות את הקרון וגם להפך, ואדם שמוכר צמד, שזה העול ששמים על שני הבקר, לא מכר את הבקר ולהפך. זה החלק הראשון של המשנה לגבי הקרון והפרדות. אז הגמרא מביאה ברייתא של רב תחליפה, ששם כתוב שדווקא מכר את הקרון כן מכר את הפרדות וגם להפך, ואילו אצלנו כתוב שלא. אז רבי אבאו מסביר שתלוי אם הם קשורים לקרון או לא. אם הם קשורים אז הם כן נמכרים ביחד, אם הם לא קשורים אז הם לא נמכרים ביחד. אז זה שלב הראשון. עכשיו נחזור למשנה. במשנה יש מחלוקת בין חכמים לרב יהודה, האם אפשר לשפוט לפי הכסף שהוא נתן מה הוא התכוון למכור. בפרק הקודם כשדיברנו על אדם שמוכר קרקע ואנחנו לא יודעים מה זה כלל, שם היה ברור לנו שאי אפשר ללכת לפי אדמים, כי בקרקעות יש לנו כלל, אין עונה לקרקעות, כלומר אין להם מחיר קבוע, לכן שם אי אפשר לשפוט לפי הכסף, האם הוא התכוון למכור לו הרבה או קצת. אבל פה שזה מטלטלין, אומר רב יהודה, בוא נראה כמה הוא שילם. למשל, מביא רב יהודה דוגמה, אדם שקונה צמד של בקר ב-200 זוז, ברור שהוא התכוון לקנות גם את הבהמות, כי זה מאוד יקר. וחכמים אומרים, אנחנו לא מסתכלים על הכסף. במה המחלוקת כאן? אז הגמרא מסבירה שהמחלוקת כאן זה רק שאי אפשר להכריע לפי הלשון שהם השתמשו בה. כלומר, אם זה מקום שבו כשאנשים אומרים צמד, הם מתכוונים רק לצמד, וכשהם אומרים בקר, הם מתכוונים רק לבקר בלי הצמד, אז ברור שאפילו אם הוא שילם הרבה כסף, זה לא כולל את השני, אלא רק את מה שהוא שילם עליו. אז ברור שאפילו אם הוא נתן לו הרבה כסף, גם לרב יהודה, זה לא כולל את הדבר השני, אלא רק את מה שהם אמרו בפירוש. ולהפך, אם זה מקום שכשאנשים אומרים צמד הם מתכוונים גם לבקר, וכשהם אומרים בקר הם מתכוונים גם לצמד, אז ברור שאם הוא גם שילם הרבה כסף, גם רבנן יודו לרב יהודה שהולכים לפי הכסף, והנחה היא שהוא מכר את הכל. רשב"א מאיר אגב שזה דווקא אם יש את שני התנאים לפי רבנן, גם שזה מקום שבלשון שלהם הם כוללים את שני הדברים ביחד, וגם שהוא שילם הרבה כסף. אז שני הדברים האלו ברורים, אז במה המחלוקת שלהם? המחלוקת שלהם זה במקום שיש אנשים שקוראים ככה, ויש אנשים שקוראים ככה. ואנחנו לא יודעים האם המוכר הוא מהקבוצה שאומרת צמד, אז הוא מתכוון גם לצמד וגם לבקר, או רק לצמד. אז בזה המחלוקת, חכמים אומרים שלמוכר יש חזקה, ואי אפשר להוציא ממנו יותר ממה שמוכח, ולכן הוא ייתן רק את הצמד ולא ייתן את הבקר, ורב יהודה אומר שפה כבר הולכים לפי הדמים. שואלת הגמרא, במקרה שבו אתה אומר שהדמים הם לא ראיה. כלומר לחכמים במקרה שזה חצי חצי, שיש שקוראים ככה ויש שקוראים ככה, וגם לפי רב יהודה במקום שבו כולם קוראים לצמד צמד ולבקר בקר. אז לא הולכים לפי הכסף. עדיין צריך להסביר, הרי סוף סוף הקונה שילם למוכר הרבה כסף, הוא מקבל עכשיו רק צמד. הרי זה למשל פי 5 מהמחיר. אז למה אין פה דיני הונאה? שברגע יש פער של מעל שישית במחיר, אז המקח בטל. ואילו כאן אנחנו אומרים שהמקח קיים, וקניתי רק את הצמד ובלי הבקר, או להפך. אז הגמרא מנסה להסביר, לפחות לפי רבנן, שאולי באמת אין ביטול מקח בהונאה. כלומר, שברגע שיש פער של שישית מהמחיר האמיתי, אפילו אם זה יותר משישית, אז אתה יכול לדרוש את הפער, אבל אתה לא יכול לבטל את המקח. זה הגמרא מנסה לומר, אבל היא דוחה את זה מיד ממשנה ששם ברור לפי רבנן שיש הונאה. כי הם אמרו שרק בספר תורה בהמה ומרגלית בהם אין הונאה, משמע שבשאר הדברים יש הונאה. אז מה עושים? אז למה פה המחיר קיים אפילו אם אדם שילם פי כמה מהמחיר האמיתי? אז הגמרא מביאה שתי תשובות. אנחנו בשורה הרביעית בהנחת עמוד א', תשובה ראשונה, צודק, באמת כן יהיה ביטול מקח. כלומר, מה שרבנן אמרו, אני שילמתי פי 5 מהמחיר של צמד, לפי רב יהודה אני אקבל גם את הצמד וגם את הבקר, כי מניחים שלזה התכוון המוכר, ולפי רבנן, אני יכול לדרוש רק את הצמד, כי על זה דיברנו, ואם אני רוצה, אבל אני יכול לבטל את המקח, כי שילמתי מחיר מופקע. זה הסבר ראשון. הסבר שני, פה אין הונאה. הונאה זה כשיש פער סביר, שאנחנו מניחים שזה היה בטעות. אבל פה, אם אדם שילם פי כמה מהמחיר האמיתי, ואנחנו לא אומרים שמתכוונו גם לצמד וגם לבקר, אלא רק לצמד, אז למה שילמתי פי כמה מהמחיר האמיתי? כנראה שהתכוונתי לתת מתנה. ולכן אני אקבל רק את הצמד, ואני לא יכול לחזור בי, והמוכר יקבל את כל המחיר ששילמתי לו, כי מניחים שנתתי לו מתנה, וגענו למשנה בהנחת עמוד א' כל טוב.